אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
שלום דיין, שלום לכל מי שצפה, פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה בלייב, דיין, אתה מרגיש חלוץ?
חתכת סקייל אפ בשבילנו ככה לבוא ללייב. תודה, תודה, אתה מנושא, הוא שואל ותיק.
כן.
לפני שנציג וניתן לדאל להציג את עצמו, אני אספר שאני ממש מתרגש להריח את דאל. לא יודע אם הוא יודע, אבל דאל השפיע עליי, על החיים שלי מאוד.
עזוב, הוא השפיע על החיים שלי.
גם על החיים שלך. בלי שתשים לב, בלי כוונה, בלי שתרצה. אז חוץ מזה שהוא יזם הייטק ויש לו חברה של תוכנה שמחברת בין בנקים לסליקה של בנקים, זו הגדרה הנכונה. הוא מרצה והוא סופר גם בתחום של ביטקוין. אבל אני הכרתי אותו כבר לפני 7 שנים, את פועלו, בנושא תזונת פלאו. לפני 7 שנים נתקלתי בספר שלו, הסוד הקדמוני. אני מספר שנכנסתי איתו לשירותים עם הספר. קראתי 2 פרקים ברצף, זה היה לפני 7 שנים, הייתי שם בתחילת 2015, סוף 2014, ומאז לא נגעתי בלחם.
כבר נשמע שזה היה לך בעיה בעיכול, אבל זה כבר היה...
לא, 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 2 פרקים זה כי רציתי, כי הייתי מרותק, לא כי הייתי צריך את זה.
פגע בול, זה קהל היעד שלך.
בשירותים.
בשירותים.
אז 7 שנים לא נוגע בלחם, סוכרים, מקפיד על תזונת פלאו כהלכתו, אפילו קצת נוטה לקטוגני, דיברנו על זה פעם. ולפני 4 שנים בערך, דאל הוציא את ספר על ביטקוין. זאת אומרת, הוא קצת הפתיע אותי, כי אני מכיר אותו בעולם של ה... מה אתה לוקח לי את המיקרופון? אני מכיר אותו בעולם של הפלאו, והוציא ספר על ביטקוין, וזה היה מאוד מאוד מסקרן. ומיד קניתי את הספר, וכתבתי אפילו לדאל, לא יודע אם אתה זוכר במייל, שהספר הקודם שלו כל כך השפיע אליי, אני לא מתרגש לקרוא את הספר הזה, החדש, על הביטקוין, כמה הוא ישפיע, מה הוא הולך להשפיע עליי בחיים. ותשמע, ברוך השם, כבר 4 שנים, 3 שנים, אני קם כל בוקר ואומר לעצמי, איזה מטומטם אתה. איזה מטומטם אתה שלא הקשבת. איזה דפוק אתה כל בוקר. ניתן לך גם קצת להציג את עצמך.
אני חושב שהצגת אותי בסדר, אז אני באמת גם איש של עבודה וגם איש של ספר. נגיד ככה, אני בחיים המקצועיים אני יזם, חברת תוכנה, כמו שאתה אומר, הלקוחות שלי זה בנקים, בעיקר מוסדות פיננסיים.
עולם הפשע בקיצור.
ובתחום הרוח, אז אני כותב בלוג הרבה שנים, שנקרא מרק אדמוני, אני כותב, משתדל לכתוב, יצא ספרים, 3 עד היום, משתדל לטייל, משתדל לקרוא, משתדל לחיות.
לאכול טוב ולעשות קרוספיט.
כן, בדיוק, בין היתר, נכון, נכון.
מגניב, קודם כל, אבל אנחנו התכנסנו פה היום לנושא ספציפי יחסית, מכל הספקטרום שאתה פעיל בו, וזה יותר לעניין הזה של הביטקוין והקריפטו, ושל לשמוע קצת ממך מישהו שבתוך התחום הזה, ולהעביר לקהל שלנו, שמי שצופה בזה, שזה בסופו של דבר אנשים שהם פחות או יותר בתחילת דרכם, נקרא לזה, של הנושא הכלכלי, איך מתחילים, או בכלל אפילו בנושא הזה של הביטקוין, שעוד שאר הנושאים מוכרים, רק לא יודעים איך להתחיל, פה זה אפילו להתחיל מ...
אז יש לי עוד שאלה אחורה, צעד אחורה, להסביר, אני בטוח שיש עדיין אנשים שלא יודעים מה זה קריפטו וביטקוין, וגם אם הם יודעים שיש דבר כזה, והם צריכים להיות שם, והם רוצים להיות שם, לא מבינים את המשמעות שמאחורי המושג הזה, ואולי אם אפשר במילים של, אתה יודע, בהסבר פשוט לאנשים שלא חיים את זה, מה זה בכלל העולם הזה?
זה אתגר לא פשוט להסביר את זה בכמה מילים באופן שהוא יהיה גם מדויק וגם בוודאי שהוא לא יהיה ממצא. קודם כל אני יכול להגיד שזה באמת לא אינטואיטיבי, לא טריוויאלי. אנחנו שומעים על זה וגם אני כשאני שמעתי בפעם הראשונה על ביטקוין, זה היה נשמע לי איזה הוקס כזה, איזה רמאות, איזה נכלוליות כזאת או אחרת, מישהו מציע לך אדמה לירח בערך, בוא תקנה איזה משהו שאי אפשר לראות אותו, ואף אחד לא יודע.
מי אין? מי גדל בשנות ה-90 ואין לו אדמה לירח?
בדיוק, זה היה נשמע כזה, לא בדיוק משהו אמיתי. במהלך כניסה שלי לעולם הזה, אני גיליתי שזה דבר מאוד מאוד אמיתי, אני חושב שיש מעט דברים שהם יותר אמיתי, כאילו קשה לי לחשוב על משהו שיותר אמיתי מביטקוין, ביטקוין הוא לגמרי דבר אמיתי בכל המובנים שלו, הוא פה כדי להישאר, הוא פה, הוא לא מוטל בספק בכלל, ואלה ש...
אתה מדבר על קריפטו בכלל או ביטקוין ספציפי?
לא, קודם כל אני מדבר על ביטקוין ספציפי, אני חושב שגם יש איזשהו הבדל מהותי בינו לבין כל השאר, אבל בוא נדבר רגע על ביטקוין, כי אחר כך כולם היו בניו, זה לא אומר שכולם בניו המוצלחים, חלקם ממזרים כאלה ואחרים, אבל קודם כל באמת, מה זה ביטקוין? כי אני חושב שהשאלה לפני שאיך מתחילים עם ביטקוין, או איך קונים ודברים כאלה, זה כבר שלב שני. השלב הראשון זה קודם כל להבין למה. ובלי שאתה מבין למה, זה באמת אדמה על הירח. זה אדמה על הירח גם במובן הוולטיליות שזה, זה נכס תנודתי. אז אם אתה לא יודע למה נכנסת, דקה אחר כך אתה תברח בפאניקה. זה יקר מדי, זה זול מדי, זה הולך למות, סיני תסגור את זה, אמריקה תסגור את זה. הבנקים לא יקבלו את זה. מישהו יפצח את האלגוריתם של הקריאה, לא יודע, זה בלי... אני אומר לאנשים הרבה פעמים שביטקוין זה מסע אל הפחד. מה שלא תעשה, כמה שלא תתכונן, בסוף זה מסע אל הפחד, כי אתה תפגש עם הפחדים האלה. זה דבר מפחיד.
זה כמו שוק ההון, שיש את אלה שמחזיקים באמת מעמד לאורך זמן ולא ממהרים למכור, ויש כאלה שקנו בנפילה הראשונה, ברחו ואמרו, רגע, הפסדנו מלא כסף בשוק ההון.
זה מפחיד בהרבה משוק ההון, לא בגלל המחיר, כי זה באמת מי שרגיל לשוק ההון, אוקיי. בגלל שיש עוד, זה כל כך יצור חמקמק שקשה להבין אותו ברגע ראשון, שפתאום אתה שומע כל מיני שמועות, כן, הממשל יכול לאסור על זה, לא אומרים את זה השוק ההון, הממשל יכול לפרוץ את זה, מישהו יהיה יותר טוב מזה, כל מיני דברים כאלה, יש הרבה, יש פרק שלם בספר שלי שנקרא כל הסיבות שביטקוין ייכשל, כי באמת יש הרבה סיבות שאלות טובות, אבל כולן יש תשובות גם טובות אני חושב, אבל כך או אחרת, בואו נעשה רגע צעד, באמת נתחיל מההתחלה מה זה ביטקוין ולמה הוא נולד. אנחנו חיים בעולם שכסף מניע אותנו. כולנו רוצים כסף, כולנו צוברים או מנסים לצבור כסף, בעצם לצבור הון, לצבור כוח, שיהיה לנו מה, שיהיה לנו בפנסיה, שיהיה לנו מה להעביר לילדים, כן? בלי קשר לצריכה השוטפת, אלא רק כדי ש...
הון, יש הון פודקאסטים
הוא...
על זה.
הון הוא עוצמה, אפילו יש פודקאסטים על זה. ובמהלך ה-50 שנה האחרונות, זאת אומרת, הכסף תמיד היה ייצוג למשהו נדיר. זה מה שהיה מאז ומעולם, מאז ימי קדם, ממש ממש ימי קדם, סחורה נדירה הייתה שווה כסף, הייתה מקבלת ערך. סחורה שהיא לא נדירה, כלומר שאפשר לייצר ממנה עוד, או שהיא חול על שפת הים, אין לה משמעות כספית. אין כסף מאבנים, כסף היה בהתחלה מכל מיני חפצים נדירים, אחר כך ממתכות נדירות, כן? וככל שהמתכת יותר נדירה, היא הייתה יותר שווה, זהב גם מאוד מאוד נדיר, וגם הוא לא מתקלה, אז הוא גם עמיד לאורך זמן, כן? הוא
יכול אפשר להגיד שככל קשה. שהמחצב קשה לקריאה, ככה...
לא רק קשה, לא, כן, זה דומה לקשה לקריאה. נדירות היא גם, היא מובן של קשה להשיג אותו. זאת אומרת, למה זהב מחזיק מעמד כמשהו... כערך כבר אלפי שנים, לפחות 5,000 שנה. למה? בגלל שמי שמחזיק זהב, אם יש לי שרשרת זהב כבדה ואני ראפר, מה אני אומר בזה לעולם? אני אומר, תראו איזה עוצמה יש לי. כי מאיפה יש לי את הזהב הזה? או שאני מאוד אלים וגנבתי אותו ממישהו, או שפשוט יש לי הרבה כוח ממקום אחר והשגתי אותו, כי זהב, אנחנו יודעים, לא מתגלגל על האדמה. אוקיי, צריך, וכך היה גם מבקדם, כאילו מי שהיה הרבה זהב, זה או שהוא היה מאוד כוחני, שהיה יכול לקחת מאחרים.
זה ביטוי של כוח כלשהו, הצלחתי להשיג את זה איכשהו, תתחברו על האיכשהו שלי.
כסף הוא ביטוי של כוח, הוא ביטוי של כוח, נאהב את זה או לא נאהב את זה, זה המציאות. ולכן כוח מתנקז לדברים שהם שומרים על הערך שלהם, במובן הזה שהם נשארים נדירים, כן? כשהיה כסף, כשהיה צדפים, היה נגיד בניו יורק בהתחלה זה היה הילך חוקי, הצדפים של של האינדיאנים נקראו וואמפאמפ, זה מין שרשראות צדפים קטנות כאלה, חרוזי צדפים, זה היה כל כך מקובל ככסף באמריקה על ידי האינדיאנים, שממש הבנק של ניו יורק נתן הלוואה בוואמפים, זה ממש היה הילך, אבל כמובן שבאיזשהו שלב הגיעו יזמים והם התחילו לעשות מפעלים של זה, ואז הכסף איבד את הערך שלו, זה קרה בכל מקום, שכסף נהיה...
התפיסו
ממנו, הוא נהיה לו, ויפה, ואז זה מחזיר אותנו לבעיה של הכסף שבגללה נולד הביטקוין, שהחל משנות ה-70, זה התחיל תהליך שהתחיל כבר קודם, תמיד הכספים שאנחנו מכירים, השטרות, היו מגובים בזהב, לכל מדינה היה זהב, שכנגדה היו שטרות,
או ש... זאת אומרת, אם נסביר את זה רגע פשוט יותר, השטרות, הכסף שאנחנו מכירים, זה לא כסף בעל ערך, אלא זה כמו צ'ק, זה מייצג ערך.
זה שטר חוב.
זה משהו שיש לי בפקם, בכספת, במחבוא. יש לי את הכסף הזה, הנה הסמל שלו.
פעם על כל דולר,
או בצורת...
עד שנות ה-20, על כל דולר היה כתוב שאפשר to claim, to redeem it בזהב. אפשר היה לבוא לבנק, תן לי את הסקיק גרגירי זהב, שאחר כך בקולנוע, במערבונים, היו משלמים עם זה בסלון. ובכל מקרה, התהליך הזה היה כסף פיזי, והיה, כל מדינה הנפיקה כנגדו שטרות. במקומות שהמדינה חרגה, והפסיקה לעשות את זה לפי כמות המשאבים האמיתיים שלה.
מסורת חרגה.
למשל, בגרמניה היה מפורסם, בשנות ה-20, היה הדפסה אינסופית של כסף, כי הם ביטלו את תקן הזהב, הם התפיסו כמה שהם רוצים, ומיד...
בוא נראה.
בכל מקרה, בלי להטריח בהרבה היסטוריה, נגיד ככה. משנות ה-70 בארצות הברית, אמריקה ביטלה את תקן הזהב, ואמרה, בוא, אנחנו נדפיס דולרים, כאילו יש לנו יותר זהב. אוקיי? נהיה אחראים. אל תדאגו, אמריקאים, אנחנו, מה שמעניין אתכם זה דולרים, לא נדפיס יותר מדי, נדפיס כאילו יש לנו יותר זהב במחסנים.
זאת אומרת, הם אמרו לעצמם, מה הסיכוי שכולם יבואו במכה אחת to claim the gold?
זה לא רק זה, הם רצו להרחיב את הכלכלה, להרחיב את הפעילות הכלכלית, ואז הם אמרו, אין לנו מספיק זהב להדפיס עוד כסף. אבל הם אמרו, בוא נדתק את הקשר בין הזהב. מאותו רגע
הם ניתקו את הקשר או שהם עשו קשר אחר? אמרו לא אחד לאחד, אחד לשתיים, אחד לשלוש.
הם ניתקו אותו, אין קשר. ומאותו רגע, הכסף הפך להיות ממשאב לכלי פוליטי. ככל שהפוליטיקה יציבה במרכאות, המדינה תהיה אחראית, אבל מה שקורה, shit happens, ואז יש מלחמות, יש בעיות, והמדינות מתחילות להדפיס. זה קרה בארץ בשנות ה-80, אנחנו זוכרים את האינפלציה והשקל החדש.
בזה אנחנו זוכרים, לא כולם זוכרים
את זה. אז אוקיי, אז זה קרה בכל מקום בעולם, זה קרה בכל המדינות בעולם, שנהיה אינפלציה מטורפת ברגע שהם מדפיסים יותר מדי כסף. עכשיו זה קרה השנה בטורקיה, בטירוף כאילו, אבל לא ללכת עד טורקיה. בארצות הברית של אמריקה, בגלל המשבר של הקורונה, הם הרחיבו, מה שנקרא הרחבה כמותית, הדפיסו עוד ועוד ועוד כסף, ו-80% מהדולרים שנוצרו אי פעם נוצרו בשנתיים האחרונות. 80%. אוקיי, ועכשיו יש אינפלציה, וכולם אומרים, או, איך יהיה יוקר המחיה, מאיפה הגיעה האינפלציה הזאת? האינפלציה הזאת הגיעה מהעובדה שהמדינות יכולות להדפיס כמה כסף שהן רוצות. אוקיי, גמרנו את הסיפור על ההיסטוריה.
אני אעצור אותך במילה על אינפלציה, כי בכל זאת, מה זה בעצם אינפלציה? זאת אומרת, אנחנו זורקים פה מושגים, אבל אולי שווה טיפה לעצור עליהם.
שחיקה בערך הכסף. אם אני היה בכל המחזור במדינה, מיליון שטרות או מיליון, כמות מסוימת של כסף, ועכשיו התפסתי כפול מזה, הכפלתי את כמות הכסף במחזור, זה אומר שבסוף השווי של הכסף אצלי ביד הוא דוללה ב-50%. זה בעצם המשמעות. הכסף של בידי כל אזרח מדולל, כי אני מייצר עוד ממנו.
כלומר, אם אני אקח את זה, מה שנקרא...
הוא פחות נדיר.
אני אקח את זה למקולת, היום אנחנו, אם אני אקנה מוצרים ב-100 שקל, אותם מוצרים בדיוק יעלו לי היום כבר 120 או 130, שוב תלוי בגובה האינפלציה, אותם מוצרים, זאת אומרת, ה-100 שקל שלי שווים פחות מוצרים בחנות.
נכון, אז זה יכול לקרות או בגלל שיש... התייקרות של העלויות של חומרי הגלם מכל מיני מקומות, וזה יכול להיות גם מהעובדה ששווי הכסף יורד, וכתוצאה מהשתיים, זה לא תמיד יחס של אחד אחד, אבל זה, בפועל, אינפלציה היא תהליך בלתי נמנע.
אנחנו רואים את זה, לנו זה מתבטא בעליית מחירים. המקור של זה, זה יכול להיות מהדפסת כסף, מירידת ערך הכסף, או לחילופין מחומרי גלם, אבל בפועל, כשאנחנו נראה אינפלציה בעין, זה בעליית מחירים.
בעליית מחירים, נכון, והכסף שלנו נשחק, הכסף שלנו קונה פחות. וזה עכשיו נהיה בונטון, כולם מופתעים, כל הכלכלנים מופתעים, למרות...
אני לא חושב שהכלכלנים מופתעים, אחרי מה שאמרת על ההדפסה, זה משהו שהוא ידוע.
אבל נגיד הבנק הפדרלי, ונגיד הבנק, נגידת הבנק המרכזי האירופאי, כולם רואים, אנחנו רואים את האינפלציה הזמנית, זה הכל זמני, 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 זה לא באמת צריך לקרות. לא משנה, רצינו לדבר על ביטקוין.
יאללה.
הבעיה במערכת הכסף, כתב סטושי נקמוטו, אותו אחד שקרא לעצמו סטושי נקמוטו,
שאף אחד לא יודע מי זה.
ואף איש אינו יודע מי הוא, והוא המציא את הביטקוין, וכתב את התוכנה, כתב נייר מפורסם לפני 13 שנים, שנקרא ה-White Paper, הביטקוין White Paper, בעצם מתאר מה זה הביטקוין, מה זה הרעיון הזה, זה 9 עמודים של מלאכת מחשבת, שהפכו להיות שווים טריליון דולר, 10 שנים מאוחר יותר, או 13 שנה מאוחר יותר. בכל מקרה, ביטקוין אומר הבעיה בכסף, סטושי אומר הבעיה בכסף, שאנחנו צריכים לתת אמון מאוד גדול. אנחנו חייבים לתת אמון בממשל, שהוא לא ידפיס יותר מדי כסף. אנחנו צריכים לתת אמון בבנק שלנו וחברות האשראי, שהם לא יגנבו לנו את הכסף, או ייתנו לנו את הכסף שלנו אם נרצה. דרך אגב, אם אתה היום תבוא לבנק שלך ותרצה לקחת את כל הכסף שלך, את כל החסכונות שלך, את הכל, תרצה לקחת את זה, נחש מה? לא ייתנו לך. הכסף שלך שלך, כל זמן שהבנק מרשה ועד גמר המלאי. לא יותר מזה, בסדר? שאני לא אומר שהבנקים לא עושים את תפקידם, אבל יש הרבה אמון במערכת, וכמובן יש גם אמון בכל עסקה. אנחנו לא יכולים לעשות עסקה בינינו בלי אמון בצד שלישי. זאת אומרת, אם אני הולך למכולת וקונה ומשלם באשראי, המכולת ואני סומכים על חברת האשראי שתזכה את החשבון של המכולת ותחייב את החשבון שלי באותו האופן. שנינו סומכים עליה.
אבל זה אפשר להגיד על הרבה דברים במדינה שיש בה שלטון ויש בה חוק.
כן, אבל אני רק מתאר מצב, אני לא אומר שזה רע, אבל שנינו צריכים לסמוך על גוף שלישי בכל העברה בנקאית, בכל דבר אנחנו צריכים לסמוך על גוף שלישי. סטושי אומר, רבותיי, המצאתי כסף שלא נזקק לעמוד צד שלישי. אני לא צריך לסמוך על מדינה, אני לא צריך לסמוך על חברת כרטיסי אשראי, אני לא צריך לסמוך על אף אחד. אני ואתה יכולים לעשות עסקה שתהיה סליקה באופן מוחלט וסופי לגמרי, בלי אף אחד חוץ, ואני יכול לא להכיר אותך, אתה יכול לא להכיר אותי, ועדיין אנחנו נוכל לעשות עסקה מוחלטת, בלתי סופית, בלתי הפיכה, סופית ובלתי הפיכה. זה רעיון מאוד מאוד מפתיע. והדרך שהוא עשה את זה, זה שילוב של כמה המצאות. הביטקוין זה לא המצאה אחת, זה שילוב של משהו כמו 5 המצאות שהתאחדו ביחד לכדי פרוטוקול, איזושהי תפיסה שהיא שלמה. זה לא רק בלוקצ'יין. בלוקצ'יין זה חלק. וזה גם תגמור. אז זה מה שאמר סטושי. והדרך שהוא, כמו, כאמור, בנה פרוטוקול שמייצר נכס או מוצר דיגיטלי, שהוא מוגבל ובלתי ניתן לזיוף, שזה ממש משהו שקשה לנו להבין. כל דבר דיגיטלי, אנחנו מבינים בתור משהו שאפשר לשכפל אותו. כן, תמונה, מסמך, מה הבעיה? Right click, save as, טק, יש לי עוד אחד. וסטושי הצליח לייצר ביטקוין, שהוא בלתי ניתן לזיוף ובלתי ניתן לשכפול. אם יש לי ביטקוין, כל אחד יכול לדעת שהביטקוין הזה הוא אמיתי, והוא לגמרי שלי.
זאת אומרת, אפשר להגיד שהוא יצר למעשה זהב דיגיטלי?
זה בדיוק ההגדרה.
את המקור של הזהב, של המקור של הכסף רק בדיגיטל.
זה אלכימיה, אלכימיה מודרנית. זהו זהב דיגיטלי. זהו זהב במובן הזה שהוא נדיר. דרך אגב, ככל שעובר הזמן הוא נהיה יותר נדיר, לא ניכנס לזה למה, אבל הפרוטוקול בעצם אומר שהאינפלציה של הביטקוין, זאת אומרת, קצב ההוספה של ביטקוינים חדשים למחזור, ההדפסה של הביטקוין הולכת ונעשית מצומצמת יותר ככל שעובר הזמן.
הוא הפך את זה לסוג של מחצב שנגמר.
מחצב שנגמר, נכון, נכון. זהב, אנחנו עוד לא נגמר זהב, יש עוד זהב ואיזה אסטרואיד.
ברור שהוא ייגמר מתישהו.
כנראה.
הוא לא מיוצר באופן שוטף.
נכון, לא נוצר, לפחות לא בגלקסיה הקרובה, לא נוצר עוד זהב. אז גם ביטקוין הוא בדיוק כזה, הוא זהב 2.0, היתרון שלו על זהב זה שהוא עובר באינטרנט, וזהב עובר במסעיות ברינקס, יקרות ואיטיות. והביטקוין רץ באינטרנט, והוא מאפשר לכל אחד מאיתנו להחזיק נכס שהוא מחוץ למערכת. הוא מחוץ למערכת במובן הזה, שאני לא צריך אמון של אף בנק, אני לא צריך אישור של אף בנק, אני לא צריך אישור של אף ממשלה. הממשלה יכולה לעמוד על הראש ולהגיד שאסור להחזיק ביטקוין, וזה לא יקרה, ובגלל זה מדינות לא עשו את זה. המדינות היחידות שאסרו על ביטקוין, וגם הם בדרך כלל חזרו בהם אחר כך, זה אפגניסטן, וכל מיני מדינות עולם שלישי, כאילו עולם עשירי, מה שנקרא למטה, דרקוניות, כי זה חוק שלא יכול לעבור, לא רק את חופש המידע וחופש הפרט שאנחנו כל כך מקדשים אותו, הוא פשוט לא יכול, אי אפשר לאכוף אותו טכנית. אי אפשר לחסום את ביטקוין.
אז נראה לי שהבנתי פחות או יותר, לעומק ייקח קצת יותר זמן, אבל עדיין לא מבין למה אני צריך שיהיה לי ביטקוין. הרי אני מסתדר עם הכסף, אני סומך עליך, אני סומך על האשראי, אני סומך על המדינה.
אני אגיד את זה אחרת.
אני לא עלתי לזה.
אין לי זהב.
איך אתה אומר, בגלקסיה הזאת לא מייצרים יותר זהב, גם בגלקסיה, בחיים שלנו, דברים לא השתנו כנראה בצורה משמעותית, אנחנו יכולים לסמוך על, על הכסף. זה מנהל את העולם. על הכסף בצורה שלו הנוכחית, המחירים עולים, המחירים יורדים, אבל זה ככה אני יודע, ככה גדלתי. אז למה לי להחזיק ביטקוין פתאום?
קודם כל, הפיאט, מה שנקרא כסף הרגיל שאנחנו משתמשים, נקרא כסף פיאט. ברגע שהוא, פיאט זה מלטינית, שככה יהיה, כי הריבון אומר שיהיה עוד כסף, פוף, נהיה עוד כסף, אוקיי? כסף, כמו שחבר שלי אומר, כסף מיקי מאוס, זה כסף מונופול כזה. אפשר להדפיס ממנו כמה שרוצים, וזה מה שעושים בפועל. הוא עובד יפה. הוא עובד יפה במובן הזה שהוא קל לשלם איתו במקולת וקל לעשות איתו עסקאות, והוא עובד בסדר. טכנית הוא עובד, אין בעיה. אבל המערכת היא שבורה. צריכים לזכור, כסף הפיאט במתכונת שלו הנוכחית קיים בעצם משנות ה-50. היו ניסיונות יותר קטנים בהיסטוריה, הזכרתי את גרמניה בשנות ה-20, היה כל מיני, בצרפת היה במאה ה-18, היה כל מיני ניסיונות לעשות כסף פיאט, כולם נגמרו באסון כלכלי, כי הממשל התפיס עוד ועוד כסף, עד שמחק את השווי של הכסף של האזרחים, ובמקרים האלה מי שהכי נפגע זה האזרחים, כי הכסף עולה למעלה, אלה שיותר קרובים לצלחת, מראש עוברים לנכס אחר, הם מזהים את התהליך הזה בהתחלה, עוברים לדולרים, עוברים לזהב, עוברים לדירות,
אומר שזה לא שאין סכנה שיקרה משהו לכסף, פשוט אנחנו עוצמים את העיניים.
בוודאי שיקרה.
יכולים לראות היסטורית שיש סכנה לכסף ולמטבע.
בוודאי שיש סכנה.
הפיאט, הריבון, הוא פוליטיקאים. ודרוש מהם הרבה הרבה אחריות כשהם יכולים להדפיס כמה שהם רוצים, כאילו זה יכול לפתור להם את הבעיות הנוכחיות כרגע, זה כמובן מייצר בעיות אחרות אחר כך, וזה הבעיה הכי גדולה עם פיאט, וזו סיבה שזה לא יכול להחזיק כל כך טוב.
פוליטיקאים מסתכלים, בלי קשר לכמה הם אנשים טובים, מקסימום בטווח של 4 שנים, שזה טווח הקדנציה, מקסימום. הם לא תראו מה קרה, מה קרה בשר האוצר הקודם, כחלון, חילק כספים בלי סוף, להעמקת הגרעון, זה פשוט מטורף, ילדינו ישלמו את הריבית הזאת עוד ועוד, והיום, אם אני מסתכל, עזוב בארץ, נדבר על ארצות הברית אפילו. כמות הגירעון הוא כל כך גדול, הוא בשיא של כל הזמנים, כן? הוא כל הזמן הם מגדילים אותו, שרק הריבית עליו היא הרבה יותר גדולה. הצמיחה לא יכולה לחסות אפילו לא חלק מהריבית, שלא לדבר על הגירעון עצמו. אז בעצם יש לנו מכונת להדפסת כסף, שכל הזמן השוק מנפחים אותו, מנפחים אותו, מנפחים אותו. סופו של הבלון הזה, הוא לא יכול להמשיך לגדול עד אינסוף. הוא לא יכול להמשיך לגדול עד אינסוף. כרגע הוא עדיין גדל עד אינסוף. יפה, הנה, אנחנו רואים שהבורסות עלו ב-40%, או לא יודע, סדר גודל בשנתיים האחרונות, שזה שנתיים שכל העולם עצר מלכת, אוקיי? הכלכלה התכווצה במונחים אמיתיים, ושוק ההון ממשיך לגדול בטירוף. למה?
והביטקוין?
ככה זה קורה, כי כסף שבא מוזרם מהליקופטרים מלמעלה, מהמדינה. הביטקוין גדל בדיוק כתגובת נגד, בגלל זה הוא גדל, בגלל שיותר ויותר אנשים רואים את האיוולת, רואים את ה... יסוד הרעוע שעליו בנויה הכלכלה הנוכחית, ואומרים, אני רוצה תעודת ביטוח ליום שאחרי. יכול להיות, אתה יודע מה, בוא נגיד ככה, לא בטוח שהכלכלה כפי שאנחנו מכירים אותה הולכת לאבדון. יכול להיות שהיא לא תלך לאבדון, יכול להיות שזה ייקח עוד 20 שנה, יכול להיות שזה יהיה אחרי הקריירה שלנו בעולם הזה, יכול להיות הרבה דברים. אבל בוא נגיד שהסיכוי שהשיטה הנוכחית תחווה טלטלות מאוד קשות, כמו שקרה לאזרחי ארגנטינה, כמו שלוונצואלה, כמו שקרה לטורקיה, כמו שקורה ללבנון עכשיו, כמו שקורה למלא מלא מדינות, יכול לקרות גם אצלנו, אנחנו רואים את זה כבר עכשיו, כן? 7% אינפלציה בארצות הברית בשנה האחרונה, 7%. אז אנחנו רואים את זה. אבל גם אם אתה אומר שהתרחיש האימים הזה שאני מדבר עליו, הוא באמת תרחיש האימים, הוא 1% סיכוי, 1% סיכוי. מה הגידור שלך בפני ה-1% הזה?
אז הגידור שלך הוא ביטקוין?
אני חושב שהגידור הוא ביטקוין. ביטקוין הוא לא רק גידור
לכתך, זה לא אפיק השקעה, אלא אפיק גידור לכסף?
קודם כל צריך להבין שביטקוין, כמו זהב, הוא לא השקעה מניבה.
גידור, רק אני אסביר שהמילה גידור זה לגדר את הסיכוי.
נכון. אז צריך לזכור אבל שביטקוין הוא לא השקעה מניבה. מה זאת אומרת? זהב, לא, זהב תשים אותו בכספת, תחזור אליו בעוד 1,000 שנים, הוא יגיע בדיוק באותו גודל. זאת אומרת, היה לך קילו זהב, יישאר לך קילו זהב, הוא לא גדל לקילו וחצי.
כן, אבל הערך שלו משתנה.
הערך שלו עשוי להשתנות, אבל הוא לא נכס שמניב, הוא לא נגיד נדלן, שאתה יכול לקבל עליו שכירות, חוץ מה... והמחיר של הבית יעלה או לא יעלה, זה שאלה אחרת, אבל אתה יכול לקבל עליו. אז ביטקוין הוא לא נכס שמניב, אבל כן אני חושב שאני מעריך שיכול להיות מאוד שהמחיר שלו ימשיך לעלות, הוא עלה מיליוני אחוזים, או מאות אלפי אחוזים בשנים האחרונות.
קשה לחשב את זה.
קשה לחשב את זה, אבל מפרוטות $40,000 או $60,000 לפני חודשיים, עכשיו עוד פעם 40 ומשהו, הוא מאוד תנודתי, אבל המחיר שלו עלה לא בגלל שמישהו...
ביחס לשיחה הקודמת, אני קראתי כשהוא היה 4,000, קראתי את הספר, זה רק רק.
אוקיי.
ככל שזה עולה, עוצמת את המטומטם בבוקר עולה.
אז הסיבה היא שככל שעובר הזמן, אנחנו פשוט רואים שיותר ויותר אנשים בוחרים להצטרף למעגל הזה, ולקחת פיאט שלהם ולהמיר אותו ולהכניס אותו לביטקוין. זאת אומרת, קהילת המשתמשים יותר גדולה, קהילת המחזיקים יותר גדולה. מצד שני, יש פחות ביטקוינים זמינים, כי קצב הקריאה יורד. ואנחנו רואים את קצב הגידול במשתמשים, הוא יותר מהיר מקצב הגידול של האינטרנט, של המשתמשים באינטרנט. זה מטורף.
ואתה מכניס אותי לשאלה הבאה, שרציתי לשאול אותה בצורה של למה לי, אבל מה זה אומר משתמשים? כאילו, איך אתה משתמש בביטקוין?
קודם כל...
ביטקוין, יש לי אותו, אני מגודר, אבל...
קודם, זה כבר שימוש.
אוקיי.
זה שימוש. שנייה, אתה לא צריך לקנות איתו.
הבעלות היא שימוש לכשעצמו, זה מה שאתה אומר.
שמירה על ההון היא שימוש. לכסף יש כמה תפקידים. אחד מהם זה מסחר, אחד זה לקבוע ערך של דברים, כן? אתה יודע שמשהו עולה בערך דולר, אוקיי? קובע, או 100 דולר, זה קובע, כסף קובע את הערך של הדברים. ותפקיד שלישי, או התפקיד המקורי של הכסף, או אחד התפקידים הכי חשובים שלו, זה לשמור על ההון. אמרנו, התחלנו מזה. איך אני? בעיה שמשותפת לכולנו, לכל האנשים בגלובוס. איך אני שומר על ההון שלי אל תוך העתיד? איך אני שומר את ההון שלי לפנסיה? איך אני מעביר אותו הלאה לילדיי? זה בסוף מה שמטריד אותנו. לא איך אנחנו קונים מחר במקולת. זה חשוב לקנות מחר במקולת, כי בלי זה לא יהיה לי מה לאכול. אבל מה שאני רוצה, מה שאני מתאמץ...
אתה אומר לכל המלעיזים של אני לא יכול לקנות כלום עם הביטקוין, זה לא רלוונטי. הדבר היחיד שהוא נותן לך זה...
למה לקנות איתו?
להמשיך הלאה. זה נותן איזשהו המשכיות להון שלך.
א', אפשר לקנות איתו כמעט כל מה שרוצים. תמיד יהיה מי שיסכים לקבל את הביטקוין שלך כנגד שירותים, כנגד סחורות. אפשר לקנות כמעט כל דבר. אבל אני לא חושב שזה מעניין את רוב האנשים שמחזיקים את הביטקוין, רואים בו או גידור או כנכס להשקעה לטווח ארוך, שאומרים, אני מחזיק את הביטקוין הזה כדי דרך לשמור לי על ההון. הוא שומר לי על ההון, והוא עושה את זה מצוין. הוא עושה בזום אאוט, שאתה מסתכל על המגמה, הוא עושה את זה מצוין.
אם ככה, אז גם אין רלוונטיות לשווי של הביטקוין בדולרים. מחזיק ביטקוין זה ביטקוין, אם יש לך אחד, אז יש לך אחד גם בעוד 100 שנה ובעוד 50 שנה, יש לך אחד ביטקוין, וזה הערך שלו בפני עצמו.
יפה.
זה לא רלוונטי היחס שלו לדולר, כי הדולר אין לו ערך קבוע.
נכון, לדולר אין ערך קבוע, לא לביטקוין. הביטקוין הוא באמת, הקצב שלו, הפרוטוקול שלו הוא ידוע, הוא לא משתנה. הדולר יכול להיות מודפס ב-100% כפי שאנחנו רואים אותו בתקופה האחרונה, ובאמת... הדיבור בקהילה של הביטקוין זה כאילו לאסוף סטושים. סטושי זה היחידה, זה כמו הסנטים של הביטקוין, זה 1/100 מיליון הביטקוין, יחידה מאוד מאוד קטנה. אז אני אוסף סטאק, אני אוסף סטושים, אוקיי? אז סטושי שאספת הוא שלך, עכשיו לא כל כך משנה מהמחיר שלו. אני לא אומר שצריך לגמרי להתעלם מהמחיר, יש אנשים שזה חשוב ובשיקולים שלהם, כן, כמה כסף הם מחזיקים בכל ערוץ וכו', ומנהלים את ההשקעות שלהם, את הסיכונים שלהם בהתאם. אבל כן, אני חושב שכל אחד ראוי ונכון שיחזיק ביטקוין, ואני חושב שהמציאות מראה, את העוצמה של הדבר הזה. זו עוצמה פשוט פנומנלית.
אז אני ככה אעשה עוד איזה צעד מהיר, כי אנחנו ככה במגבלות הזמן שלנו. מה עכשיו? אוקיי, שכנעת אותי, אני צריך ביטקוין, אני לא יכול לקנות ביטקוין, זה היום $40,000, יש לי $4,000, אני יכול לקנות כמה זה יוצא, 100 סטושי.
יותר, 1/1,000,000.
להגיד משהו מהיר, אתה לא חייב.
לא, של בלבול.
אבל יש מונח שנקרא
מיליביט. אז תגידו כמה סטושים, ו... איך אני עושה את זה? מה אני עושה מחר?
קודם כל, אתה יכול להחליט על הסכום שמתאים לך, ואתה לא חייב להתחיל את כל הסכום, אתה יכול לפצל את הסכום לאורך זמן, כן? בשוק יורד, זה טוב, בשוק עולה, אתה קצת איחרת, אבל אתה ממצע את המחיר שאתה קונה, זה כמו כל נכס שיכול להיות
שנכון. זאת אומרת, אני יכול להגיד, אוקיי, אני עכשיו עושה תוכנית...
רבעונית, שנתית, אני
קונה... כל חודש אני קונה 1,000 שקל, במקום 1,000 שקל חיסרון, 1,000 שקל...
אין שום בעיה, אין שום בעיה שזה גם יתרונות מסוימים. יש הרבה אנשים שאני מכיר שקונים פשוט כל חודש קבוע, תמיד. אחד מהאנשים האלה זה הבן שלי למשל, הוא בן 20 וקצת, והוא כל חודש קונה בקצת כסף, בכמה שהוא יכול להרשות לעצמו באותו זמן, אבל כל חודש הוא קונה.
איפה אני קונה את זה?
אז יש הרבה דרכים לקנות ביטקוין, באופן פשוט, גם פורטות בספר, אבל בכלל, בגדול יש שתי שיטות עיקריות, אחד זה מחלפנים, יש חלפנים, כמו שיש חלפן ליורו, אז יש חלפנים לביטקוין, אני מדבר על חברות שהם, זה המקצוע שלהם, הם, יש להם אישור מהשלטונות, הם מקום מסודר, לקנות רק ממקום מסודר, אני תמיד ממליץ לא לקנות אחד לאחד, לא לקנות פיר טו פיר, אפילו שאפשרי טכנית, כמובן מהרבה סיבות, אנחנו לא נכנס, בגדול תעבוד מסודר, אין שום סיבה לעשות עסקאות לא חוקיות.
אבל מה אני מקבל? אני בא, נותן להם 1,000 שקל, מה אני מקבל?
אתה מקבל ביטקוין לארנק שלך, אתה צריך להתקין ארנק, אפשר להתקין אותו על טלפון, אפשר לקנות דיווייס כזה קטן שנקנה ארנק חומרה, ואתה פשוט מייצר כתובת, ואתה שולח להם את הכתובת, אתה אומר, זה הכתובת של הארנק שלי, והם שולחים לכתובת של הארנק. התפעול של ארנק ביטקוין זה אחד האתגרים באימוץ שזה בקהילה, כי זה לא אינטואיטיבי לכולנו, למרות שאנחנו מתחילים להתקדם. היום כבר אנחנו יודעים כולם לסרוק QR קוד. פעם כשהתחלתי עם הביטקוין, אף אחד לא יודע איך לסרוק QR קוד, מה זה הדבר הזה?
זהו, לפני שנתיים, היית אומר לכולם, בוא נעשה שיחת וידאו ל-20 אנשים, היית מפיל את כולם מהכיסא.
נכון.
מה זה? זום?
זום, זום, יש אפליקציה כזו.
אז השימוש בארנק ביטקוין הוא לא באמת מסובך. הדבר, מה שחשוב לדעת בארנק ביטקוין, זה שצריך לגבות אותו. בעצם, תראו, כשאנחנו יש לנו כסף בבנק, או באתר של הבנק, שכחת את הסיסמה. מה אתה עושה? אתה לוחץ, שכחתי סיסמה. ואז יש איזה פקיד, שיש לו גישה לכסף שלך, הוא מייצר לך את הסיסמה החדשה. זה לא משנה אם זה פקיד אמיתי או דיגיטלי, אבל זה הרעיון. יש מבוגר אחראי ששומר עליך. החדשות הטובות והחדשות הרעות בביטקוין זה שאתם המבוגר האחראי. אין עוד מבוגר אחראי. זאת אומרת, אם אתה תגבה את הארנק שלך, שלגבות זה דבר מאוד פשוט, יש רשימה של 12 או 24 מילים, רושמים אותה פעם אחת, בעת ונייר, שומרים אותה בשתי עותקים, או בכל דרך אחרת, גם אם הלך נפל לך הטלפון למים, גם אין שום בעיה להגיע לכסף.
זה לא מוצמד לטלפון, זה בענן, צורך העניין. זה גם לא... כל טלפון שאני חדש, אני יכול...
אתה גם לא סומך...
ארנק, שם את הסיסמה ו...
נכון, זה אפילו לא בענן, כמו שאתה רגיל, שאתה נכנס לאיזה חברה, ואמרו לך, זה באתר הזה, זה בענן, ואתה תלוי בחברה שנותן לך את השירות. פה אתה לא תלוי בשום חברה, אתה יכול את הכסף שלך אחר כך לראות את הביטקוין בכל ארנק אחר, אוקיי, okay. כל ארנק יראה לך, אתה יכול להתקין כמה ארנקים ואתה תראה את היתרה, גם בארנק הזה וגם בארנק הזה, גם בארנק הזה אתה תראה את היתרה שלך. כמובן שבסוף אתה תוכל לבזבז או להעביר את הביטקוין הזה פעם אחת, כי מאותו רגע כל הארנקים, במקום גוף אחד, בנק או חברה שאחראית על הרישום של היתרות שלך, על הבאלנס שלך, כן, אם יש לך כסף בביט, ביט אחראים על כמה כסף יש לך בביט, או בפייבוקס, כמה יש לך שם ביתרה. פייבוקס אחראים על זה, נכון? בביטקוין זה לא, אין חברת ביטקוין בעם. כולנו, ולכן זה גם מבוזר, הוא פתוח, לא דיברנו על ביזור, לא דיברנו על זה.
כל הבלוקצ'יין קצת הזנחנו.
כן, אבל...
יש גבול כמה אפשר לתחוס ב...
הבלוקצ'יין של ביטקוין הוא הכי מבוזר.
בנושא כל כך מתוחכם.
כן.
אני אגיד, אבל העיקרון המשמעותי, או ההבדל אולי הכי דרמטי, בין עוד כמה דברים, זה שהרישום עצמו מתבצע כל הזמן אצל כולם. בדיוק. ולכן תמיד לכולם יש מעקב, אף אחד לא יודע את השם שלך אמנם, אבל יודעים שהארנק ספציפי הזה, או הבעלים של הארנק הזה, רכש, וכולם יודעים שהעסקה נעשתה, וזה גם אחד הקשיים עד בלתי אפשרי לזייף. כי זה רשום אצל כולם.
אם כולם אומרים שיש לך ביטקוין, אז יש לך ביטקוין. זה לא מספיק שכולם אומרים, אתה גם צריך להחזיק את המפתח הפרטי, כלומר, אתה צריך להיות בעל יכולת להזיז, לגשת, בדיוק, על ידי מפתח שמוחזק לך בתוך הארנק שלך.
אני אקח את זה לעולם שדיברת על הזהב, to claim it, אני יכול לדרוש את ה...
כן,
בעצם... בזכות הקוד אני יכול לדרוש את ה... להפוך את הכסף הזה באמת, את הביטקוין הזה ל...
נכון, אני אגיד את זה אפילו יותר מזה, מי שמחזיק במפתח מחזיק בכסף, בביטקוין אין בעלות וחוץ מזה למי מותר לגש, מי שמחזיק במפתח הוא הבעלים של הכסף, זאת ההגדרה של הבעלות על הכסף, הוא מי שמחזיק במפתח על הכסף, אוקיי? בסדר, אוקיי, אז זה היה ביטקוין.
שמע, אנחנו באמת בסוף של הסוף, אז שאלה קטנה אחרונה שמסקרנת אותי, מה שהסברת עכשיו, הסרבול הזה, שזה אחד המחסומים של הביטקוין, של ארנק דיגיטלי, של מפתח דיגיטלי, שצריך לזכור אותו ולגבות אותו, ואם אין לך את המפתח, אז אין לך את הכסף למעשה, זה קצת מה שבטיפשותי הרחיק אותי לפני כמה שנים מלעשות את הצד הזה. אבל יש שם קרנות שנסחרות בשוק ההון.
מחכות.
בפעולה מאוד פשוטה, אני קונה קרן שהיא משקיעה כבר בביטקוין.
יש,
מה יש לך להגיד על זה?
יש הרבה קרנות כאלה. קודם כל, הביטקוין נולד כדי לצמצם את האמון הנדרש בגופים אחרים. זה חוזר אחורה, אני צריך לתת את כל האמון שהקרן הזאת באמת מחזיקה את הביטקוינים האלה, ושאם אני ארצה, הם לא תברח איתם. כבר היו דברים מעולם. ובכל זאת, אני חושב שזה כלי מצוין לחלק מהחשיפה. עדיין הכסף שלכם מתנהל בבנק, עדיין הכסף, אתם סומכים על איזושהי קרן, עדיין כל מיני, את כל המגבלות של הפיאט עדיין שם, עדיין הכסף שלכם יהיה בדולרים, אבל כן, הוא מאפשר הצמדה.
זה... להשתמש בביטקוין שנמצא בקרן זה רק דרך דולרים, צריך לפדות אותו
כן,
בדולרים
כן.
ולמי הדולרים
נכון,
להשתמש.
נכון, זה לא באמת כאילו אתם מחזיקים ביטקוין, אבל אני חושב שזה פתרון לא רע, יש הרבה קרנות שונות, אין עוד ETF אמריקאי, יש קרנות בעולם, גם בכמעט כל המדינות, יש קנדיות, יש גם אמריקאיות שהן לא ETF, אני לא ניכנס לכל הפרטים הטכניים, אבל זה פתרון מצוין. למשל, אחד הדברים שאפשר לעשות איתו, זה מי שרוצה בקרן, מנהל בעצמו את הקרן השתלמות, או ב-IRA, מה שנקרא, בניהול עצמי, אתה יכול לקבל חשיפה אפילו בתוך הקרן שלך לקריפטו, שאחרת אין לך או דרך, אתה רק, כן, כי אתה מוגבל לשוק ההון. אז אני חושב שזה כלי לא רע, הוא לא רע לקבל חשיפה, הוא לא אותו דבר כמו להחזיק את הדבר האמיתי, אבל הוא בהחלט מי שחושש מהדברים הטכניים וכו'.
שרה לבאותגרים.
כן, זה, אני אומר, אני חושב שיש חשיבות בלהיות חלק מלהחזיק את הדבר עצמו. אני חושב שכל זה העתיד, לשם זה הולך, לא דיברנו על מיליון תלפים מטבעות אחרים שנולדו אחר כך, הם לא ביטקוין והם לא דברים כאלה, אבל, ויש עוד הרבה דברים שהם לא רק מטבעות, כן, יש NFTs, יש... פרוטוקולים פיננסיים, דיפיי, יש ארגונים מבוזרים, דאו, יש הרבה
מונחים. יש עוד המון מה ללמוד, המון מה
לשאול. זה עולם ענק.
לא משהו שנוכל לדחוס
לפרק
אחד של
פרק. זה עולם ענק ומתפוצץ.
אבל אני כן רוצה להמליץ למי שרוצה לעשות עוד צעד בללמוד ולהבין, וקצת להכיר את העולם הזה של הביטקוין, עוד מעבר לחצי שעה הזאת, אז יכול לקנות את הספר שלך של ביטקוין והעתיד הכלכלי שלך, ככה הוא נקרא, של דייל שלב, ויש בו המון המון מידע, ידע, הסברים, גם במהות וגם בטכני איך לעשות את זה. אז ממליץ גם להיכנס לבלוג שלך.
כן, בכיף.
על ביטקוין או על פלאו.
זה אותו אחד, מר קדמוני. אני כותב על מה שנראה לי באותו זמן.
גם שם יש תוכן, גם תזונתי, בריאותי וגם כלכלי בעולם הקריפטו.
אפשר להגיד.
יש חוץ מזה המון, המון חומר והמון מה ללמוד למי שככה זה גירה אותו לעשות את הצעת הזה.
יש המון חומר חינמי
כל
ברשת.
כל אחד צריך שיהיה לו מטבע איזה...
גם אם לא מטבע, אני חושב ששווה להיכנס ולהעמיק מעט, לקרוא. תשמעו, בסוף אתם צריכים להשקיע בהבנה הכלכלית שלכם, בעתיד הכלכלי שלכם. ואין קיצורי דרך, אלא קצת... לקחת, לפנות את הזמן כדי ללמוד. אתם לא חייבים להשקיע, אבל לפחות להבין מה זה הדבר הזה. זה טרנד עולמי, זה לא טרנד, זה תנועה, זה כבר 13 שנה, כבר כולם מבינים שזה לא משהו שהיום...
זה כבר עבר מקט לדת, בואו נגיד ככה. כן, היה חצייה.
כן, יש פה בבניין הזה שאנחנו מקליטים, שנכנסתי, ראיתי, בקומה הראשונה יש המרכז לנפגעי כתות. חשבתי שזה משעשע, משעשע... לעשות פרק על ביטקוין, אז אני חושב שאני לא נפגעי, אלא נברחי, מבורחי כתות באומן הזה.
את הביטקוין. אני גם אתן איזושהי הזרה למי ששומע, שברגע שלומדים ויודעים, אבל לא עושים, אחר כך מקמים כל בוקר ומפללים.
זה הניסיון של צחי.
Not a financial advice.
אם כבר לומדים, קחו בחשבון שכדאי גם לעשות עם זה משהו, ואחרת נקי על חטא.
או שכן או שלא, אבל בסדר.
תודה, תודה.
בשמחה, היה לי לעונג.
אין לי ספק שזה נתן ערך וככה כיוו להרבה אנשים. אפילו אני שקראתי את הספר ומקשיב, זה חידד עוד כמה דברים, ונתן לי עוד ביתה ועוד קצת תחושה, כאילו, החמצה. אבל אולי הפעם זה יקרום עור וגידים.
דייל, תודה רבה. תודה רבה לכל מי שהזין, לכל מי ששמע. אני חושב שאפשר לקחת את המשפט הזה שאמרת שאין קיצורי דרך, זה נכון ל... אני חושב שבכל הפודקאסט אין איזשהו קסם שקורה כשאתה בא לעשות איזשהו שינוי, אלא חפיר עמוק בדרך כלל זה מה שנדרש, אבל זה חלק מהספורט. אם אהבתם, נשמח אם תשתפו, תפיצו, תאזינו, אתם יכולים להזין שוב, יש עוד פרקים, הכל בחינם, זה לא פיראטי.
ספוטיפיי, באנקור, גוגל פודקאסט, באפליקציית הפודקאסטים הקרובה לביתכם, וגם ביוטיוב.
אז מעולה, ונתראה בסיבוב הבא. דייל, אלף תודות.
תודה לכם.
ביי ביי.